שלום. אנחנו לומדים את הספר פרי צדיק של רבי צדוק הכהן מלובלין, והפעם יש לנו השבוע, יש לנו יום מיוחד עוד יומיים, זה נקרא פסח שני. כן, אז נלמד קצת מהדברים של רבי צדוק על פסח שני. בסדר, אז בואו נסביר קודם כל את הפשט של של היום המיוחד הזה. מה זה פסח שני? זה מי שלא חגג את פסח ראשון, יש לו מועד ב', מה שנקרא, כן, מועד ב', השלמה, תיקון, לעשות פסח בחודש אחר כך. וזה דבר מאוד מעניין, כן, דבר מאוד מעניין, שלא מצאנו דבר כזה. קודם כל, על מי מדובר? בפסוקים כתוב שמי שהיה תמה או בדרך רחוקה, בסדר? הוא היה תמה, ותמה לא יכול להקריב את הפסח, בפסח ראשון, היה תממת, הנה יש פה, כאן דפים, הוא היה תממת, לא יכול להקריב את הפסח, או שהוא היה בדרך רחוקה, וכן, ולא הספיק להגיע, לא יכל להגיע לעזרה ביום י' מתי שוחטים את הפסח? בי' בניסן, י' בניסן שוחטים את הפסח, לא בתצווה, שוחטים אותו בי' אז הוא היה צריך להגיע לעזרה בי' והוא לא הגיע, אז יש דיונים איפה הוא בדיוק היה נמצא, באזור מודיעין כנראה, יש כמה זה. אז זה אדם שמקבל הזדמנות שנייה לעשות פסח שני. עכשיו צריך לברר פה כמה נקודות. דבר ראשון, למה דווקא בפסח? למה דווקא פסח? זה חג שיש לו הזדמנות שנייה. מי שפספס את סוכות. לא שמענו שיכול שבוע אחר כך לעשות סוכה. אין דבר כזה. עבר זמנו, כן, בטל קורבנו, יש ביטול כזה, כן, דבר, יש זמן מסוים תורת תחמה. ועכשיו נגמר הזמן הזה, אז אתה לא יכול לעשות סוכות אחר כך. אתה לא יכול לעשות את פורים בזמן אחר. יש את י"ד באדר, זה הזמן שלו. כן, אז איך יכול, למה דווקא בפסח יש אפשרות לחגוג אותו בהזדמנות שנייה? זה נקודה, צריך להבין למה דווקא זה בפסח זה קורה. בסדר, דבר נוסף, מה זה מלמד אותנו? מה זה אומר לנו בעצם שיש הזדמנות שנייה לעשות את הפסח השני? מה אפשר ללמוד מהדבר הזה, וגם מאיפה זה בעצם צמח? מאיפה זה צמח הדבר הזה? אנחנו יודעים, בעצם לא הבאתי פה את הפסוקים, אבל רק צריך להסביר את זה, זה המקור של פסח שני, הוא נמצא בספר במדבר. ספר במדבר, נכון? בפרשת בעלותך. ששם יש מה? יש בעצם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ועוד מעט נראה גם מי האנשים האלה, והם באו למשה רבנו ואמרו לו, למה ניגרע לבלתי אקריב את הפסח? הם באו ובעצם התלוננו על זה שהם יכולים להקריב את הפסח. שוב, זה מאוד מעניין שדווקא שם זה, ולא בחגים אחרים. ואז משה אמר להם, חכו, אני אתפלל אל השם, וזה, נתפלל אל השם, ואז השם אמר לו, טוב, יש פרשיית פסח שני. אז מה אתם אומרים? אם האנשים האלה לא היו באים, היה פסח שני או לא היה פסח שני? משמע שלא. כן. אפילו ש... כן, משמע שלא, אבל זה מאוד תמוע. מה זה, מה זאת אומרת? זה ככה לא? יכול להיות. שמה? אתה אומר, גם במעמד הר סיני יש בחינה כזאת שעם ישראל כאילו מושכים את הקדוש ברוך הוא. וזה באמת יפה מאוד, רבי צדוק ככה אומר באמת, משהו דומה למה שאתה אומר, בכיוון אחר קצת. גם כאן הוא מחבר את זה למעמד הר סיני שהיה מתוך ה... התשוקה של ישראל, הקדוש ברוך הוא כאילו שינה איזשהו מהלך, משהו מרתק. אז שוב, מהפסוקים אולי משמע שבאמת לא היה פסח שני אם לא זה. אפילו שברשי שם, וזה מה שבאמת הכיוון שרב צדוק הולך. אומנם ברשי אני חושב, ברשי במדבר, אם אני זוכר נכון, אין פה במדבר טוב. יש אולי חומש, אני חושב שברשי שם עולה שזה היה מגיע בכל מקרה. זה היה מגיע בכל מקרה, אלא ש... איך? מגלגלים זכות על ידי זכאי, בדיוק. שאומרים לי, זה לא שאני ככה, אתה שומע, מרשי משמע שזה היה עולה בכל, בכל מקרה, שם היה מצווה בפסח שני, זה היה לו בתכנון, זה היה בתכנון, אלא מה, באתם אתם, אז אני נותן לכם, ככה מרשי משמע. אבל אפשר להבין את זה כמו שאתם אומרים, וככה גם רב צדוק רוצה ללכת. שלא, זה לא היה, הם משכו משהו שכאילו כבר היה, אי אפשר, שכבר אי אפשר, עבר הזמן, כבר אי אפשר, כבר אין תקנה, הם יצרו יצירה חדשה בתורה, כאילו. יצרו יצירה חדשה בתורה. הוויה חדשה הם יצרו בתורה. הקדוש ברוך הוא שינה את המערכת של התורה בשבילה, משהו מדהים כזה. זה באמת פלא גדול, דבר כזה. בסדר? איך הם עשו את זה. אז בואו נראה איך הוא מסביר, וגם צריך לזכור מה שאמרנו, למה דווקא בפסח קורה הדבר הזה. אז בואו נתחיל קצת עם יש פה כמה פסקאות, נראה מה שנלמד או את הכל. בואו נתחיל. בזוהר הקדוש בבעלותך. כן, זה פרי צדיק באות ב' בפסח שני. בזוהר הקדוש מתמאה, כלומר תמאה, אי רזה דה פסח שעלתה בניסן. איך יכולין אילן דה הסתאבן למעבד ביחד עניינה? דה היה בר זימנה, אין שם. כלומר, מה הוא אומר הזוהר? זמן הפסח שולט בניסן. זה הזמן שלו, אז איך יכולים אלה שהסתאבן, הסתאבן התמאים, לעשות את זה בירח השני, בירחת עניינה? בחודש השני, שזה יהיה, דעה יעבר זימנה, שהרי עבר הזמן. עיין שם, זה דור הקדוש כבר תמה בדבר הזה, כן? מה זה לעשות פסח אחרי שעבר הזמן? אך העניין, והנה, עשיתי, יש פה איזה דילוק קטן, אז הוא מספיק. והנה, בעת עומדם על הר סיני, והיו כולם כאיש אחד בלב אחד. קלו להשם חפצים, או כולם להשם חפצים ומשתוקקים מאוד בשמחה רבה, לקבל עליהם עול מלכותו, והקדימו נעשה לנשמע, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. היינו כי אמרו נהיה כמלאכים, שלא נוכל לעשות דבר נגד רצונו יתברך, כמו המלאך, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, כי לא יוכל לשנות עצמו מתכלית הבריאה שנברא לאותו שליחות, וכמו כן אמרו ישראל גם כן, נעשה רק רצון השם יתברך את אשר יצווה לנו, ולא נוכל לעשות שום דבר לרצון השם יתברך. כלומר, אפשר אומר פה, זה בעצם, בהר סיני, עם ישראל השתוקק לקבל את התורה, לקבל את עול מלכות השם, ואנחנו יודעים שהם יקדימו נעשה לנשמע. נכון, יקדימו נעשה לנשמע. מה זה להקדים נעשה לנשמע? זאת אומרת שאתה מקבל על עצמך לעשות, עוד לפני שאתה שומע, לפני שאתה לומד את הדברים, איך לקבל על עצמי לעשות לפני שאני לומד את הדברים, זה אומר שזה משהו שהוא בעצם טבעי לי. אתם מבינים? משהו שהוא בטבע שלי, משהו שאני עושה אותו בלי, אפילו לא מבחירה, אלא מצד הטבע שלי. אז עם ישראל אמר, אנחנו רוצים להיות כמו המלאכים. הרי זה כתוב, הצבע נשמע, זה לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. למה זה לשון שמלאכי השרת משתמשים בו? כי מלאך, מה זה מלאך בעצם? זה סוגיה גדולה, אבל בעיקרון מלאך זה מלשון מה? שליח. כן, מלאך זה שליח של השם. שליח, השם שולח את המלאך לעשות פעולה בעולם. והשליח הזה, המלאך הזה, אינו בחירה, אינו יצר הרע. כן לעשות, לא לעשות, הוא עושה חשבונות, אני עושה ככה, עושה אחרת, השם שלח אותי, משהו שולח, אני עושה. נעשה ונשמע, כלומר, בלי לדעת אפילו למה, בלי לדעת את הטעמים, אני עושה. זה מה שהמלאך עושה. לכן, נעשה ונשמע, זה כמו, זה מלאכי השרת משתמשים בזה. כלומר, זה להיות שליח של השם, שליח של השם, באופן טבעי, בלי שאלות ובלי ספקות, כן? לא לעשות שום דבר נגד רצון השם. זה בעצם מה שעם ישראל במעמד הר סיני, כן, כמו שאמרת מקודם קצת, יש פה במעמד הר סיני, יש פה בחינה כזאת שעם ישראל משתוקק לקבל את עול מלכות השם באופן מלא, ולא לעשות דבר נגד רצונו יתברך. כן? כמו המלאך שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, כי לא יוכל לשנות עצמו. וכמו כן אמרו ישראל גם כן, נעשה רק רצון השם יתברך. זה בעצם מה שגנוז בתוך הנעשה ונשמע. הם אמרו רק נעשה רק רצון השם יתברך, את אשר יצווה לנו, ולא נוכל לעשות שום דבר נגד רצון השם יתברך. עכשיו תראו מה רבי צדוק מחדש, הוא אומר, הרי בזכות הנעשה ונשמע, כן, בזכות הנעשה ונשמע, השם נתן את התורה, הוא רוצה לומר. זה, ברור שכנראה התורה הייתה, כנראה, לא יודע אם ברור, אבל כנראה שהתורה הייתה ניתנת גם עם ישראל, לא אומר, נעשה ונשמע, אבל יש פה איזשהו צד כזה, שהתשוקה של עם ישראל לקבל את עול מלכות השם, ולעשות את רצונו באופן מלא, התשוקה הזאת היא בעצם גרמה להוריד את התורה מהשמיים אלינו. תראו מה הוא אומר פה, בכוח הדברים האלו, ובהתשוקה רבה הזו, שהיה להם תשוקה מאוד חזקה לקבל את עול מלכות השם ולהיות כמו מלאכי השרת, נעשה ונשמע. כן, אז שוב אני קורא. ובכוח הדברים האלו, ובהתשוקה רבה הזו, המשיכו את התורה מן השמיים לארץ על ידי משה רבנו עליו השלום. ואתם רוצים לומר שבעצם הנעשה ונשמע זה היה חלק מהותי, אינטגרלי, כלומר בלתי נפרד, מקבלת התורה. מקבלת התורה. שהרצון של עם ישראל להיות שייכים להשם, לעשות את רצונו באופן מלא, זה בעצמו הוריד את התורה מהשמיים לה. זה בעצמו משך את התורה אלינו. כן? כאילו יש פה איזו בחינה כזאת שבלי הנעשה ונשמע, אז לא יודע, התורה אולי הייתה מגיעה בצורה אחרת, אולי תורה אחרת, לא יודע בדיוק. לא ברור כל כך, אבל זה מה שהוא אומר פה, שהתשוקה שלהם גרמה להוריד את התורה. אז יפה, איך השם, איך השם, סליחה? נתן בדיוק אמרת, זה כתוב, כמו בהר סיני אמרת, זה אומר, זה היה בהר סיני. אותו דבר, גם בפסח שני. תראו מה בפסח שני. הוא אומר ככה, והנה, האנשים שהיו טמאים לנפש אדם, היו אנשים צדיקים. כמו שאמרו בגמרא בסוכה, או שהיו מישאל ואלצפן, או שהיו נושא ארונו של יוסף. כי יש בגמרא כמה דעות. כן, נושא ארונו של יוסף, לא כל אחד זכאי לשאת את ארונו של יוסף, כן? אנשים צדיקים שנושאים את ארונו, ולכן זה התאומה שהייתה להם, שהם נשאו את ארונו של יוסף. נטמאו באיזה. או שהם היו מישאל ואלצפן. שמי היו מישאל ואלצפן? את מי הם נשאו? את נדב ואביהו, בדיוק. נדב ואביהו, אחרי שהם מתו בחנוכת המשכן, אז הקדוש אומר למשה, תגיד למישאל ואלצפן שיוציאו אותם. אז זהו, בכל מקרה, הם היו פה אנשים גדולים. יש עוד דעה בגמרא, אני חושב. אבל היו פה את האנשים גדולים, מיוחדים. והיו פטורים מן הדין, מפסח ראשון, מטעם עוסק במצווה. נכון? עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז הם פטורים מן הדין מפסח ראשון. ומה לחצם לקרב לפני משה רבנו עליו השלום בצבחה רבה, למה ניגרה? נכון, למה ניגרה להוצאת הפסח? זאת אומרת, מן הדין אתם פטורים, אז מה כל כך עורר אותם לבוא בצבחה כזאת, כלומר בטרוניה, למה ניגרה מלעשות הפסח? ומה היה הגירעון מצידם? הרי לכאורה הם פטורים. בסדר? אז תראו, כאן בעצם, אז זאת השאלה, למה בפסח הם כל כך הפריע להם שהם לא עשו את הפסח? אז כאן, רבי סבא בעצם עונה לנו את התשובה לזה ככה, בואו תראו את המשפט הבא, הוא אומר ככה, אך צעקתם היה, כי הם היו משתוקקים מאוד, לקיים מצוות הקרבת הפסח בזמנו, בתוך כלל ישראל. ועל זה צר להם, מחד שלא זכו לגשת לקודש, בתוך כלל ישראל במועדו. או, משמע מכאן מה? שמה מיוחד בפסח? מה המצווה שמיוחד? מה איזה מצווה בפסח? מה זה? חיבור לכלל ישראל. למה זה? שימו לב, פסח זה חיבור לכלל ישראל. לכן יש לו, לכן יש את הפסח שני. בואו נסביר, למה דווקא מצוות הפסח היא כאילו מבטאת את זה שאתה מחובר לכלל ישראל? למה דווקא מצוות הפסח מבטאת את זה? מה אתם אומרים? כי בעצם, הפסח זה הרי מה היה חג הפסח שהשם פסח על, כלומר יציאת מצרים, נכון? שם פסח על הבתים והוציא אותנו ממצרים. זאת אומרת, מה התרחש בפסח ביחס לעם ישראל? מה התרחש בעצם? מה קרה בפסח? עם ישראל מה? יצא לחירות, יותר מייצא, עם ישראל נולד. עכשיו נולד עם ישראל, אתם מבינים? בפסח, יציאת מצרים היא בעצם מה? תהליך של הלידה של עם ישראל בתור עם. לפני זה היינו בלועים במצרים, עדיין לא היינו קרויים עם. נכון שפרו אומר, כי עם בני ישראל רב עצו ממנו וזה, אבל זה רק על שם מה שהולך לצוץ מהם, אבל עם ישראל היה בלוע בתוך המצרים, עוד לא היה פה עם. אף פעם לא היה לנו שם של עם לפני זה, היינו לפני זה, כשהיינו בני חורין מה היינו? היינו יעקב, כאילו יעקב אבינו והמשפחה שלו. אז זה הייתה משפחה גדולה, בסדר? זה כשהיינו בני חורין. אבל מאז שירדנו למצרים, כשאנחנו כבר לא בני חורין, עכשיו אנחנו בלויים במצרים. אז בעצם פסח עצמו זה הלידה של עם ישראל. ולכן, כאילו, הלידה כאילו הלאומית של ישראל, השם הזה שנקרא עלינו בתור אומה, בתור עם, בתור כלל ישראל, זה נוצר בפסח. לכן הם אומרים, נכון, אז אנחנו פטורים. בסדר, אנחנו פטורים מהמצווה, אנחנו פטורים. אבל אנחנו רוצים להרגיש, ולא רק להרגיש, אלא להיות שייכים בפועל למצווה הזאת ששייכת לכלל ישראל. להיות שייכים חלק מהאומה הישראלית. אתם מבינים? אנחנו שאנחנו פטורים מהמצווה. אבל יש פה בפסח ערך שאין אותו בשאר החגים ובשאר המועדים. מה הערך המיוחד? השייכות לאומה הישראלית, שייכות לעם ישראל. ולכן אנחנו שאנחנו פטורים מהמצווה, אבל אנחנו רוצים להיות חלק מהכלל. רוצים להיות חלק מהכלל, אתם מבינים? אז זה הייתה הצעקה שלהם. להיות שייכים, כן, לכלל ישראל, לאומה הישראלית. בואו נקרא את זה שוב. אך צעקתם היה, כי הם היו משתוקקים מאוד לקיים מצוות הקרבת הפסח בזמנו, בתוך כלל ישראל. ועל זה צר להם מאוד, צריך לומר, שלא זכו לגשת לקודש בתוך כלל ישראל במועדו. והקרבת הפסח בעצם זה כאילו כל עם ישראל ביחד בא לפני השם. כי זה המצווה שמבטאת אותנו בתור אומה, בתור ביחד, כן? אז בהקרבת הפסח יש פה איזו בחינה שעם ישראל כולו מתקרב להשם. כל החגים יש בחינה כזאת, בפסח זה הכי בולט, זה הכי חד. למה? כי זה הזמן שבו נוצרנו לכלל, בו נוצרנו לאומה. תבינו, אז נכון, הם אומרים, אנחנו פטורים מהמצווה, אבל אנחנו רוצים להרגיש חלק מכלל ישראל. יפה. אז כאן כבר ענינו על השאלה הזאת, למה דווקא פסח שבו פסח שני, ולא בסוכות, ולא בשבועות, לא בשאר המועדים. בסדר? כי הפסח מבטא את הלאומיות הישראלית המיוחדת, את הכלליות הישראלית, והם, ולא יכול להיות מישהו ש... כלומר, מי שלא זכה להיות חלק מזה, אז הוא מבקש הזדמנות שנייה להיות חלק מזה. יופי, אז זה דבר ראשון. ועכשיו תראו מה קרה פה, אמרנו זה כמו בהר סיני, נכון? בהר סיני שבזכות התשוקה שלהם לקבל את עול מלכות השם אמרו נעשה ונשמע, זה מוריד משה את התורה מהשמיים לארץ. אז אומר על זה, צדוק אותו דבר גם פסח שני, ועל זה השיב להם משה רבנו עליו השלום, עמדו ואשמע. וכמו שאמרו, אין עמידה אלא לשון תפילה. כלומר, עמדו זה לשון של תפילה. אז בעצם אם נחליף את זה, את המילה עמדו בתפילה, מה נקבל? בעצם עמדו ואשמע מה נקבל, כאילו אומר? במקום עמדו מה צריך לומר? התפללו. תתפללו. אתם כלומר, אתם תתפללו ואני אשמע. זה לא כמו לא כמו בראשי משמע שזה משה פנה להשם. אבל כאן צדוק אומר, ככה משמע בפרשים, צדוק אומר לא. הוא אומר, עמדו, אתם עמדו, אתם תתפללו, ובזכות התפילה שלכם, אז השם יתגלה אליי וייתן לי את ההדרכה מה לעשות. אתם מבינים? ועל זה שיהיה להם משה רבנו שעמדו ושמע, כמו שאמרו, אין עמידה אלא לשון תפילה. היינו, התפללו להשם יתברך מעומק לבבכם על זה, שאתם רוצים להיות חלק מהאומה הישראלית. ועל ידי הצעקה והתשוקה שלכם, תמשיכו דבר השם אליי, כמו שהמשיכו ישראל את התורה כולה בגודל תשוקתם. ועל ידי זה אשמע מה יצווה השם לכם. כלומר, עכשיו אתם מראים את התשוקה שלכם לקיים את המצווה בשלמות, התשוקה שלכם להיות שייכים לפסח, כן? אז אני מבקש לכם שתתפללו מעומק לבכם ותבקשו ותעצימו את הצעקה ואת התשוקה שלכם להשם. בסדר? ועל ידי זה, על ידי זה השם, על ידי התשוקה שלכם, אתם תמשיכו את ההדרכה האלוקית. כמו שבהר סיני היה. כמו שהמשיכו ישראל את התורה כולה בגודל תשוקתם. אז זה בעצם שהתשוקה של האדם בעבודת השם, התשוקה של האדם להתקרב להשם, היא יכולה לגרום למשוך דברים שהם, למשוך דברים שהם אינם, כאילו, דברים שכאילו לא היו אמורים להיות אפילו. דברים מעבר לסדר הרגיל, מעבר לכל סדר. הוא אומר פה, עם ישראל משך את התורה כולה מהשמיים. יכול להיות שבלי זה מקבלים את התורה בצורה אחרת וזה, אבל כי, האיכות, התורה המיוחדת שלנו זה בזכות הנעשה ונשמע. וגם פסח שני זה הבחינה המיוחדת שלו. שמה קורה פסח שני בעצם? ההשתוקקות והרצון להיות שייכים לעבודת השם, להיות שייכים לקדוש ברוך הוא, זה בעצמו יכול לחדש דבר שכבר אין לו לכאורה, הוא לא קיים. להוליד יש מאין. ככה משמע.
אמרנו שזה פסח שני בעצם, הנה, תראו, ועל זה נשמע מה יצב השם לכם, וכן היה, תראו את המילים האלה, כי פעלו בתפילתם התחדשות הדין מהקרבת פסח שני. הם פעלו בתפילתם התחדשות הדין מהקרבת פסח שני. כלומר, בלי התפילה שלהם, בלי הקרשון של זה, לכאורה זה לא היה. לכאורה לא היה פסח שני. ככה ממש מה. זה באמת גם אולי הפשט של הפסוקים יותר. אולי זה הפשט של הפסוקים יותר. מאשר מה שאמרנו מקודם, מגלים זכות על ידי זכאי. זה פלא עצום. תראו מה זה כוח של בן אדם. מה זה כוח של יהודי. מה זה כוח של רצון להיות קשור לקדוש ברוך הוא. השם יכול לחדש דברים שהם כאילו לא אמורים להיות בכלל. יכול לחדש בשבילך, אם אתה כל כך משתוקק ורוצה. כלומר, כמה הרצון של האדם יכול לפעול בעולמות העליונים. זה פסח שני. כמה הרצון של האדם יכול לפעול בעולמות העליונים, אתם מבינים? מתוך ההשתוקקות החזקה הזאת, להוליד משהו שלא היה קיים בכלל. בסדר? מדהים? נכון? וכן היה כי פעלו בתפילתם התחדשות הדין מהקרבת פסח שני. או, אז זה דבר, כן, הנקודה הזאת שלומדים מההלכה הזאת, מהיום הזה. עכשיו הוא מוסיף פה עוד משהו, יש פה עוד משהו המרמז, פסח שני מרמז גם לעוד בחינה, יש כאן דפים, המרמז כי יש תקווה לכל נפש מישראל, אפילו לטמא ושהיה בדרך רחוקה במזיד, שיתרחק עצמו מלגשת אל הקודש, ואפילו אחי עושה פסח שני. זה כבר עוד נקודה. עכשיו בא זה. אז ראינו פה, בואו נסכם גם משהו בפסקה הזאת, שככה, למה דווקא בפסח יש הזדמנות שנייה? כי הסברנו, כי פסח זה הלידה של עם ישראל. זה היצירה של עם ישראל כאומה, כעם. ולכן, הם היו באמת פטורים האנשים האלה, הם באמת פטורים, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים להרגיש חלק מכלל ישראל, חלק מהאומה הישראלית. כן, זה המקום הכי טוב להיות בו, להיות שייכים לעם ישראל. כן? להיות בנפרד, להרגיש בנפרד זה לא. ופסח זה מה שמייצג את הלאומיות הישראלית, את עם ישראל, זה מה שמייצג הפסח. לכן דווקא בפסח יש את ההזדמנות השנייה להיות שייכים לכלל ישראל. זה למה זה מסביר למה את פסח. והנקודה שהשרים שלומדים מכאן, שרפסח מחדש שבעצם לולא השתוקקות שלהם, ולולא הרצון שלהם והבקשה שלהם, אז לא היה לכאורה מגיע פסח שני. הם חידשו את הדבר הזה בעולם, ואמרנו כמה זה כוח של בן אדם, כמה זה כוח של יהודי, מתוך הרצון שלו להיות קרוב להשם, להתקרב להשם, סליחה, אז השם יכול לחדש דברים, גם יש מאין אפילו. אפילו מצווה כזאת שפסח, הוסיף לנו מצווה כזאת, פעלו בתפילתם התחדשות הדין. משה אומר להם, עמדו ואשמע, אתם תתפללו ואני אשמע מתוך זה. יפה. עכשיו נקודה שלישית שיש פה בעצם, שהוא אומר בצדוק על פסח שני, שמה הוא מרמז, מלבד היכולת של האדם על ידי השוקקות שלו לחדש דברים, מה הוא מרמז? הוא מרמז בעצם על היכולת לתקן. אתה רואה את זה על היכולת לתקן. איך הוא אומר פה? המרמז כי יש תקווה לכל נפש מישראל. כלומר, הרי מי שפספס, תכף נראה את זה, מי שפספס את הפסח הראשון, יש לך מועד ב' אמרנו, דבר כזה מועד ב', אז יש יכולת לתקן, אפילו לטמא, ושהיה בדרך רחוקה במזיד, שיתרחק עצמו מלגשת אל הקודש, אפילו אחי עושה פסח שני. או, אז למה, מה כל כך ההדגשה בזה שהוא טמא, ושהיה בדרך רחוקה? בואו נסביר את ההדגשה הזאת. מה ההדגשה בזה? שמי שהיה טמא, אפילו הוא יכול לתקן. מה ההדגשה בזה? אז תראו, אז זה קשור לפסקה הבאה כבר. בוא נראה את הפסקה הבאה. למה דווקא מודגש? מי שהתאמה, הרי, אז הוא יכול גם לעשות פסח שני, ויש פה איזשהו הדגשה שאפשר לתקן את כל חטא בעצם אפשר לתקן. כל חטא אפשר לתקן בזכות הדבר הזה. מתוך הדבר הזה אפשר ללמוד שאפשר לתקן כל חטא. למה דווקא מזה? אז ככה, על מה מדובר פה בתאמה? על איזה תאמה מדובר כאן? שהתאמה במה? תממת, נכון? יפה. התאמה תממת. אז... אז רבי צדוק מסביר שמה תממת בעצם, מה מיוחד בו? משאר התאומות, למשל יש לנו תאומת צרת, כל מיני תאומת קרי, כן? זה אב התאומה. למה זה אב התאומה? כי זה השורש של כל התאומות. הכוונה ש... נכון כאילו שזה... שנגזר מיטה על אדם הראשון בעצם. זה השורש של הזה, שנגזר, השורש של התאומה, שמתוך זה כן, מתוך זה מגיעים כל, כל התאומות וכל החטאים. אז, אז זה מה שהוא רוצה לומר, נקרא קצת, רגע, נקרא פה שנייה. בואו נקרא קצת, התחלה של הפסקה, נראה את הפסקה הבאה. הוא אומר ככה, והנה עניין פסח שני, לתמה ושהיה בדרך רחוקה, הוא מרמז על תשובה ותיקון בשורש, שזדונות נעשים כזכויות. כלומר, על יכולת לתקן ברמה כזאת ש, שאפילו החטאים נהפכים לזכויות. חטאים שנהפכים, נהפכים לזכויות. למה? כי אדם כאילו, זה נקרא תשובה מאהבה, הוא הפך את עצמו בצורה שלמה. אז למה זה דווקא איזה? למה דווקא זה, זה רמוז בזה? אז, אז הוא אומר פה, תדאגו כמה משפטים, הוא אומר ככה, ועיקר טומאה, אתם אומרים בסורה הרביעית, אני קורא, ועיקר טומאה נדחה לפסח שני, הוא רק בטומאת מת, שאיננה כשר טומאות היוצא מגופו, שבא על ידי קלקול בחטא פרטי. כי עניין צרת שבא על אבון לשון הרע. כן? או קרי שבא, כל איזה טומאה שאדם מקבל, זה על איזשהו חטא פרטי. אבל טומאת המת, בסדר, אז נעצור רגע, רק זה נסביר, נסביר מה שאני רוצה, טומאת מת, מה זה? זה כאילו חטא כללי, תבינים? זה, מה זה חטא? הכוונה, זה החטא של כלל האנושות בעצם, זה השורש החטאים. שורש החטאים של, שהם התחילו מעץ הדעת, מהאדם הראשון, ששם נגזרה מיטה על האדם. אז לכן בטומאת מת יש בחינה כזאת שזה כולל את כל האפשרויות של החטא, ועל זה בפסח שני דווקא לומר, שאפילו על טומאת מת יש, יש תיקון. אפילו על טומאת תיקון יש אפשרות לעשות, לעשות פסח שני. כי זה שורש החטאים, כלומר, הנפילה של האדם התחילה בחטא צדת. אתה מבין? נפילה התחילה בחטא צדת, ואז עד נגזרה מיטה על האדם. לפני זה, לכאורה היה צריך לחיות, לא היה מיטה, כן? באופן פשוט. אז זה ביטוי של נפילת האדם ממדרגתו. נפילת האדם ממדרגתו, אז כבר יש אפשרות של כל מיני סוגי חטאים. ברגע שאדם נפל ממדרגתו, אפשרות לדבר לשון הרע, יש אפשרות לעבור על הריות, יש אפשרות לעבור על שנאה, על כעס, על כל הדברים האחרים, ברגע שהייתה הנפילה הזאת. חבוד. נכון, יש דבר, יש אפשרות שהוא עשה מצווה, נכון. אבל בסדר, אתה צודק, יכול להיות שהוא מת מצווה, זאת אומרת, באמת אלה שחידשו את פסח שני, הם נטמו למת מצווה, כמו שדיברנו קצת מקודם, נושא ארונו של יוסף, או מישאל ואל צפן, שלקחו את זה. את נדב ואביהו, אבל התאומה עצמה מאיפה הגיעה? אתה מבין? לא שהוא עצמה, התאומה עצמה מאיפה הגיעה? כאילו עם ביטוי של השורש החטאים. אם ביטוי שורש החטאים, כששורש החטאים כאילו פוגש את האדם, והוא יכול לתקן את זה. לכן יש בזה בחינה של אפשר לתקן את כל הדברים. תראו, יש פה הפסקה השלישית, זה מוסבר בעוד כיוון. בואו נראה את הפסקה השלישית עכשיו. יש פה עוד חידוש על פסח שני. בואו נראה את הפסקה, תגעו לעמוד הבא, עמוד התפחו דף, הפסקה השלישית. אומר ככה. כאן הוא מחלק בעצם בין פסח ראשון לפסח שני, ומאפיין את הבחינה המיוחדת של הפסח השני. בואו נראה. עיקר קדושת פסח מצרים, פסח מצרים זה כאילו, זה מה שמעלה פסח שאנחנו עושים כל שנה, פסח ראשון שהוא זכר לפסח מצרים, ליציאת מצרים. עיקר קדושת פסח מצרים הוא רק מכוח התערותא דלעילא. שהופיע עליהם הקדושה בתכלית להוציאה מתכלית הריחוק, לשורש הקדושה בעצם כנודע, היינו שהשם ידבח מקרב אז נפשות ישראל להקדושה. כמו שנאמר, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כלומר, מי פעל ביציאת מצרים? מי פעל ביציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא, זה נקרא התעוררות הדלילה. התעוררות מהעליונים, התעוררות מהשמיים. ועשה אתכם על כנפי נשרים, מה אתם עושים? יושבים על הנשרים, אתם לא עושים הרבה. אתם יושבים על הנשר, כן? לא צריך לעשות זה. כן, הנשר, ואביא אתכם אליי. אתם יודעים שבתרגום יונתן בן עוזיאל, על הפסוק הזה, יודעים מה כתוב? ועשה אתכם על כנפי נשרים. כתוב בתרגום יונתן שהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל, ממצרים, לקח את כולם לארץ ישראל, לבית המקדש, והראה להם את קורבן פסח של בית המקדש. בנה בנה בית המקדש ברגע, השם ברא אותו, הראה להם עשו פסח בבית המקדש וחזרו למצרים. ככה זה. טוב, צריך להבין את העומק של זה, אבל ככה כתוב בתרגום. כנראה זה לא, גם אם זה לא היה בפשט, יש פה איזה עיקרון שרוצים להסביר, שהקדוש ברוך הוא כאילו מראה לעם ישראל לאן אתם שייכים בעצם. אבל שוב, רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל, מטיס אותם, כן? הוא זה שעיקה את המצרים, זה שעשה את המכות, הוא זה שנשא אותנו על כנפי נשרים. יפה. אז רגע, איפה אנחנו? אז כך, זה פסח מצרים, אתם מבינים? הכל מגיע מתערות הדיללה. וזה אומר שהשם יתברך מקרב את נפשות ישראל לקדושה. הוא זה שמקרב אותנו. יש בחינה כזאת, זה פסח ראשון, הוא מקרב אותנו. אמנם, עניין פסח שני, היא דייקה על ידי התערות הדלטטה. או, פסח שני מגיע דווקא על ידי ההתעוררות מלמטה. התעוררות שלמטה, שמה? שמרגיש בנפשו, שנתרחק מאוד מכלל קדושת ישראל, וליבו נשבר בקרבו. ועל ידי זה, זוכה לתכלית התיקון להיות נתקן הכל בשורש. כן, טוב, כמו שראינו שבעצם מי שחידש את פסח שני זה מי שרצה, אלה שרצו להיות שייכים לכלל ישראל, לקדושת ישראל. יכול להיות מוסיף פה עוד דבר שברגע שהאדם כל כך... ליבו נשבר בקרבו, וזה גורם לתכלית התיקון, שניות קודם כשר, שקורא לזה, זדונות לפחות לזכויות. למה? בוא נעשה רגע להסביר את זה, את המשפט הזה שנייה. למה שזדונות יהפכו לזכויות? אז יש פה קצת הסבר לזה, כי כתוב פה, אדם, הוא מרגיש שהוא כל כך התרחק מקדושת ישראל, כן? ועכשיו הוא כל כך מה? כל כך זה כואב לו, כל כך מפריע לו, כל כך מצטער על זה, ובעצם הוא רוצה ממלא לחזור בצורה מאוד חזקה, בצורה מאוד עוצמתית, כאילו להיות חלק מעם ישראל. ולהיות חלק לא רק מעם ישראל, אלא מקדושת ישראל. להיות חלק מקדושה זה מקיום התורה והמצוות. אז מה בעצם גרם לו לרצות להיות דבוק באמת בקדושת ישראל, בקדושת התורה והמצוות? מה גרם לו? אתם מבינים? דווקא מה? דווקא זה שהוא היה רחוק. וזה גרם לו לשבור את הלב. אתם מבינים? דווקא זה שהוא היה רחוק והוא שם לב כמה הוא מתרחק, כמה הוא לא שייך, וזה גרם לו ליבו נשבר בקרבו, תראו, זה מה שהוא אומר פה, כן? עוד פעם, שמרגיש משהו מתרחק מאוד מכלל לקדושת ישראל, וליבו נשבר בקרבו, אז זה בעצמו גורם לו מה עכשיו? לרצות לחזור בצורה יותר עוצמתית. אז על ידי זה זוכה לתכלית התיקון, לא תתקן הכל בשורש. אז לכן זה מסביר את קצת את ההיגיון של מה? של זדונות שנעשות לזכויות, אתם מבינים למה? כי בעצם מה גורם לו לרצות עכשיו להתקרב ביתר סעת, יתר עוצמה, להיות קשור לתורה, מה גורם לו בעצם? דווקא משהו היה כל כך התרחק. זאת אומרת, החטאים עצמם, כן, הזדונות עצמם, הם חלק מהאבנים שמוליכים אותו בדרך לתיקון. הם בעצם חלק, ולכן זה זכויות, מבינים? זה בעצמו הזכות. בגלל שליבו נשמע, כל כך הוא התרחק, אז זה גורם לו להכנעה, גורם לו לשבירות לב ולרצון לחזור, כן? ואז בעצם הוא חוזר בצורה יותר רוצה, אז יוצא שהזדונות עצמה נהפכים לזכויות. כן, הוא בעצמו, עכשיו, אם זה מגיע למצב, לא תמיד זה מגיע לזה, לא חס ושלום, זה לא אומר עכשיו לקדש את ה... התחילו לקדש עכשיו את העבירות, מצוין, זה לא דפחות לזכויות בסוף, לא, ככה זה לא עובד. או כל האומר, הכתב והשוב, אין מספקים ידו לעשות תשובה, בסדר? זה לא דובר כאילו לעשות דברים כאלה לכתחילה כמובן, אומר אתה ואשור איזה כאלה זו תשובה. אבל אם זה קרה מצב, אדם, קורה דברים שאדם זה, וזה מגיע למקום כזה, שהזדונות עצמם גרמו לאדם בעצם, להבין כמה הוא רחוק וכמה הוא טועה, וזה גורם לו לחזור. אתה מבין?
אז נניח בדיעבד, זה עדיין יהיה אמצעי לה, או שבעצם, עצם, צריך להגיד את זה, עצם העבירה, היא הופכת לעצם
מצווה. בוא אנחנו נהפך... כן, בדיעבד, אז יש לשונות כאלה שגם עצם העבירה, אבל בוא, כי זה מסוכן קצת לגעת בדברים כאלה, נגיד עצם העבירה הופך למצוות. רבו של רבי צדוק, מי השילוח הולך למקומות האלה, הוא הולך למקומות כאלה, נקרא להם מסוכנים קצת, אבל שבעת אפילו החטאים עצמם, אבל מספיק שזה הופך להיות אמצעי, זה כבר זכות, אתה מבין? זה עצמו הביא אותך לשם, זה עצמו הזכות שיש בזה, בסדר? כן. לא, אז הוא מסביר, כיוון שהנקודה שמשותפת להם זה השבירות לב, כאילו הרצון לא להיות שייכים לכלל ישראל. אז אצלם נכון שזה לא היה כאילו, אצלם היו צדיקים, בסדר. אבל הנקודה המשותפת שיש לך צער מזה שאתה רחוק מכלל ישראל, אז זה ביטוי שגם במקומות אחרים, ביטוי שגם אדם שהוא בעצם הרי מה שהביא מקודם, שאדם שגם היה במזיד לא עשה פסח, תבין, אפילו במזיד, מזה למדו אפילו אדם במזיד לא עשה פסח, עכשיו הוא יכול לעשות פסח שני. אפילו יכול לעשות פסח שני, תבין? אפילו במזיד שהוא לא עשה. אז הנה, אז למה שהוא, אם הוא עשה, לא עשה במזיד פסח ראשון, למה שהוא לעשות פסח שני? תבין? למה שהוא לעשות פסח שני? אם במזיד הוא לא עשה פסח ראשון, למה שהוא רוצה לעשות פסח שני? למה? כנראה שהוא, כנראה שהוא עשה תשובה. תבין? כנראה שגרם לו מתו לעשות תשובה, בסדר? אז מה גם לעשות? מה, אפילו פסח לא עשיתי, עד כדי כך נהייתי זה? תבין, יש כאלה דברים שאנשים אומרים, מה, עד לכאן נדרדרתי, מתופס את עצמו. מה, אני אוכל חמץ בפסח? כאילו משהו, אני אוכל חמץ בפסח? עד לפה הגעתי? לא יכול להיות, יאללה, פתאום חוזר על הכל. עד לזה, אני אוכל חזיר, אוכל ביום כיפור, לא, זה כבר לא מסתדר. ואז הוא תופס את עצמו בזה. יש דברים כאלה, אז הוא אומר את עצמו, פסח אני לא עושה, פסח זה מה שמבטא, להיות ישראלי זה פסח, להיות יהודי זה פסח, זה חלק מהשייכות הכלל בישראל, לפה הגעתי? אז זה מחזיר אותו בעצם, מחזיר אותו ב-GPS, בניווט, להבין, אני התרחקתי יותר מדי, אני צריך עכשיו לחזור. אתה יודע, אפילו זנות לעשות זיות. כן, רציתי לשאול? שאלה טובה, ככה, עבירה גורת עבירה, בעצם, זו שאלה מצוינת, עבירה גורת עבירה, מצווה גורת עבירה, מה בעצם התורף של הדבר? שברגע שאדם עושה עבירה, למה עבירה גורת עבירה? זה לא משהו טכני, כאילו, זה משהו אמיתי, הכוונה, ברגע שאדם עושה עבירה, אז הנפש שלו יותר מתקרבת לעולם העבירות, ואז הוא יותר נמשך לעולם הזה, ויהיה לו יותר קל לעשות העבירה הבאה. כבר יהיה לו אותו, הוא הוריד איזשהו מחסום אחד, גם אם זה מחסום דק, ואז העבר הבא כבר תהיה לו יותר בקלות, זה ככה, זה זרם כזה שהולך ומזרים אותו, אותו דבר גם במצווה, אדם שעושה מצווה, אז הוא מתקרב לעולם של המצוות, נכון? ועכשיו יהיה לו יותר קל לעשות את המצווה הבאה. עכשיו, זה בעת נכון, שכאשר אדם זה עבירה, אז יש זרם כזה שיותר קל לו לעשות את העבירות, אבל יש גם, יש כאילו את הזרם הרגיל, יש כאילו שאתה, בואו נקח למשל, יש כאילו שאתה כמו חושך, יש משהו כזה של הרמב״ם, לא בהקשר הזה, בהקשר אחר, אבל אתה נמצא בחושך, וככל שהלילה יותר יורד, יותר חשוך, זה עבירה גוררת עבירה, יותר חשוך, יותר חשוך, יותר חשוך. ואז פתאום יש מה? יש איזשהו הבזק של מה? ברק, פתאום, לא, ברק, פתאום יש ברק באמצע הלילה. ברק שבא, ומה קורה לו אחרי הברק הזה, מה? נעלם, אחרי זה מה חוזר החושך עוד פעם. אתה מבין? אז עבירה גוררת עבירה זה כאילו התהליך הרגיל, אבל יש ברקים. אתה מבין? יכול להיות, זה היחס, ברקים. ברקים זה כאילו איזשהו התנוצצות כזאת, וואו, לאן הגעתי? פתאום מתגלה לו איזשהו ברק הזה, רגע, הוא מאיר לו איזשהו, רגע, עכשיו הוא יכול לפספס את הברק הזה, הכוונה, יבוא לו ברק ומה? ובסדר, אחרי זה חזר החושך. אבל הוא יכול לתפוס את זה גם, אתה מבין? הוא יכול לתפוס את זה גם. זה כאילו, אז נכון שעבירה גורת עבירה, אבל הוא שולח לאדם את השם, ואז שולח גם על ידי המקומות שהוא מגיע אליהם, כמו שאמרנו, הגיע לכזה מקום רחוק, אומר, איפה אני נמצא? עד לפה הגעתי, זה פתאום, זה מעורר אותו לחזור כזה. אתה מבין? בסדר, זה ענה לך? על היחס ביניהם? יפה מאוד. אז כאן הוא אומר פה עוד משהו יפה על הפסח, שני הוא אומר בעצם, על התאריך, קצת תראו מה קורה פה, והנה, כל הלמד יום שמפסח ראשון עד פסח שני, הם השייכים לקדושת הפסח. למה? כדית בזוהר, הקדוש, כל עילין תלתין יומין וכולי, וכל אותו הזמן היו אבותינו ניזונים מהחררה שהוציאו ממצרים, משיעורי מצה, ואכלו מן הבצק, סמך אלף סעודות, שמחת סעודות, עד פסח שני. והיינו שטעמו עוד טעם קדושת המצווה מהיציאה הראשונה, שהופיע עליהם השם יתברך מהערת שכינתו יתברך מלילה, עד שלא היה ביכולת הבצק לבוא לידי חימוץ. והוא בחינת ביטול היצרה מכל וכל, לפי שעה שהוא עשר בעיסה. אמנם מכאן ולאבא פסקה חררה, וניתן להם בתתוו בייר, המן לחם מן השמיים, שהוא עניין הכנה לקבלת התורה, מצד האדם. תראו, אז הוא אומר, למה דווקא התאריך הזה של פסח שני? כי הוא אומר שבעצם, מה שקרה, שעד התאריך של פסח שני, המשיך, היציאת מצרים ממשיכה. למה היא ממשיכה? כי האוכל שלהם יציאת מצרים, אחרי שהוציאו מצרים, זה המשיך איתם עד התאריך הזה של פסח שני. הם אכלו, פעם האחרונה שאכלו אותו היה בעצם בלילה, כאילו של, של י' בין י' לתתוו, ואז למחרת בתתוו ירד אמן. בסדר? אחרת תתוו ירד אמן. אז לכן, כאילו, לכן כל השלושים ימים האלה בעצם שייכים לפסח ראשון. שמה הבחינה של פסח ראשון בעצם? שזה הבחינה שהשם, הערת השם, הערת השם אלינו, שמלמעלה. כן, הערת השם אלינו מלמעלה, שזה, לכן זה ממשיך עד לפה. אבל מי הזמן של פסח שני, שבעצם פוסק את ההערה של ה... פוסק את החררה מהזה, נכון? אז בוא נקרא עכשיו, אומנם מכאן ולאבא, פסקה החררה, וניתן להם בתתווה בייר המן, לחם מן השמיים, שהוא עניין הכנה לקבלת התורה מצד האדם, שיתעצם במעשיו לקדש ולתאר את עצמו, איכשהו גם בבחינת הריחוק מצד העץ הרע שמשהו. מה, פסח שני זה איזושהי נקודת זמן כזאת, שהיא מבטאת עכשיו שמה? שאתה צריך להתחיל לעבוד. אתה צריך עכשיו להתחיל לעבוד. כי כתוב לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כן? המן, המן הוא מבטא, מה הוא אומר פה? שהמן בעצם מבטא, שאדם, כאילו קדושה וטהרה כזאת. נכון? כי בעצם המן זה כמו, זה לחם כזה קדוש, לחם כזה שנבלה באיברים, אין בו פסולת, אז הוא מבטא את זה קדושה וטהרה, אז בעצם זה מתחיל עכשיו ביטוי לכך שהאדם צריך להתעצם במעשיו, לקדש את עצמו, שיהיה ראוי לקבלת התורה. אז זה מה שמתחיל בפסח, אמרנו זה ההבדל בשני הפסחים, פסח ראשון זה יתרום מלמעלה, פסח שני זה ההשתוקקות משלנו, שפסקה הערה של פסח ראשון, מתחילה הערה החדשה, ולכן הוא אומר זה גם מתאים, טוב, זה כבר עניין של ספיות כאלה, שהוא מכניס לנו פה, תראו את הדבר הזה, כי זה בעל פה, הוא אומר שבעצם פסח שני זה התחלה של ספירה חדשה בזה, בשבועות, איזה ספירה? ספירת ההוד, שזה בעצם, כן, היום כמה אנחנו בעומר? היום אנחנו 27 יום, נכון? כלומר שהם 4 שבועות ו6 ימים, בסדר? אז מחר מה יהיה? מחר יהיה 28 יום, שזה יהיה מה? בעצם, לא, סליחה, זה 3 שבועות, עכשיו זה יהיה 4 שבועות, נכון? עכשיו זה, מחר זה יהיה 28, זה 4 שבועות, כל זה היה 3 שבועות ו6 ימים, עכשיו זה 4 שבועות, ופסח שני הוא בעצם מה? פסח שני זה כאילו היום של השבוע, מתחיל את השבוע החמישי, תבינים? 4 שבועות ויום אחד. פסח שני הוא בעצם היום הראשון של השבוע החמישי, תבינים? פסח שני הוא תמיד יוצא, תמיד זה יוצא קרוע, יודע, זה תאריך קבוע. אז זה היום הראשון של השבוע החמישי. מה זה השבוע החמישי? איזה, כנגד איזה ספירה זאת הספירה החמישית? עוד. פה, יש פה שליטה בחומר, אני רואה. שליטה בקבלה, כן. הוד. כן, פה אתה רואה. אז הוד, הוא רוצה להגיד שהוד זה בעצם הספירה שכנגד אהרון הכהן. ואהרון הכהן מבטא את הבחינה של ההתעוררות של עם ישראל מלמטה, לעומת משה רבנו, שהוא בחינת הנצח, שהוא ההתעוררות של מלמעלה. זה פחות או יותר מה שהוא רוצה לומר פה. לכן זה מתאים כאילו לספירת ההוד, שמתחילה בדיוק בפסח שני, כל הבחינות של ההתעוררות, של ההתעוררות מצידנו. בסדר, אז ראינו פה כמה נקודות סביב הדברים על פסח שני. אם נסכם אותם ככה בקצרה, דיברנו על למה דווקא פסח, כי זה שייכות לאומה הישראלית, לכן זה מה שהפריע לאנשים האלה, שייכות לאומה הישראלית, דבר אחד. דבר שני, ראינו שבתוך התשוקה של האדם, מתוך הרצון שלו, יכול לחדש דברים בבריאה, עד כדי כך שהשם אפילו מחדש משהו שלא אמור להיות לכאורה בתכנון, פסח שני, לא אמור להיות בתכנון. ודבר שישי שראינו עם דרך פסח שני, שיש, אפשר לתקן גם את ה... את החטאים היותר רחוקים, כי אפשר לתקן אפילו את שורש החטא, שזה התומת מת. שורש התומת מת אפשר לתקן, אפילו מי שהיה תמה באמת, נכון שהוא עצמו לא עשה כלום, אבל תומת המת מבטאת את השורש של החטאים, גם אותה אפשר, יש לה תיקון בפסח שני. ורמה שראינו עכשיו, זה ההבדל פסח ראשון ופסח שני, שזה בעצם, פסח שני הוא ביטוי של ההתעוררות של האדם מלמטה. כן, התעוררות של האדם מלמטה, אחרי שהשם כאילו בוחר בנו, אז אנחנו צריכים לעשות העבודה מצידנו, כן? לקדש ולתאר את עצמו כדי להתעורר מלמטה ולהתקרב להשם מהכיוון שלנו. ואחרי זה מתחיל בספירת ההוד, הספירה שכנגד הארון, שהיא שייכת להתעוררות של עם ישראל מלמטה. טוב, זה כמה נקודות על פסח שני. רב צדוק, ברוכים תהיו. תודה, עצור כאן.